אנחנו לומדים מגילת רות לכבוד חג שבועות שנוהגים לקרוא אותה, ודרך אגב נאמר איזה עצה קטנה, יש כאלה שנוהגים לקרוא את מגילת רות, האשכנזים קוראים את זה עם ברכה, ספרדים בלי ברכה, או בכלל לא אפילו, יש חלק, אבל האשכנזים קוראים את זה עם ברכה, בסדר גמור, אבל מתי לקרוא אותה? אז יש כאלה שקוראים אותה בבוקר, לפני התפילה. מנסים קצת אולי למלא את הזמן עד שיגיע זמן תפילה. אבל אז קורה דבר מאוד מעניין. רות יורדת לשדה מואב, ופתאום נולד דוד. כלומר, בדרך כלל נרדמים אחרי הפסוק הראשון, ומתעוררים שפתאום דוד נולד, ולא מבינים איך זה קרה כל כך מהר. אז לכן, בחלק מהקהילות, אני חושב שיש מנהג טוב, וזה לקרוא, לתת את המקום הראוי למגילת רות, ושבועות זה חג ארוך ביום, אחרי שישנים בבוקר, משלמים כמה שעות, יש זמן אחר הצהריים להתכנס ברוב העם, ולקרוא, תודה רבה, לקרוא את מגילת רות בנחת, בדקדוק, ואולי גם להעביר איזה שיעור לפני או אחרי, וככה מרוויחים את הכל. אז אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על פרק הראשון במגילת רות, ואנחנו היום בפרק השני, פרק ב' במגילת רות. רות היא כזאת צנועה, ממש צנועה, ולכן היא גם מסתתרת בתנ"ך, קשה למצוא אותה. ולנעמי מודה לאישה, מגילת רות פרק ב', ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אלכה נא השדה ואלקטה בשיבולים, אחר אשר ימצא חן בעיניו, ותאמר לה, לכי ביתי. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקרא חלקת השדה לבועז, אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים אדוני עמכם, ויאמרו לו, יברכך אדוני. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר, על הקטנה והספתי והעומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבתה הבית מעט. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצורון, והלכת אחריהן, הלא ציווית את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית, והלכת לכלים ושתית, מאשר ישאבון הנערים. ותיפול על פניה, ותשתחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה. ויען בועז ויאמר לה, וגד וגד לי כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך, וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לילדת אתמול שלשום, ישלם אדוני פועלך. ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותאמר אמצא חן בעיניך אדוני כי ניחמתני וכי דיברת על לב שפחתך ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. ואומר לבועז לעת האוכל גושי ילום ואכלת מן הלחם וטבלת פיתך בחומץ ותשב מצד הקוצרים ויצבות לכלי ותאכל ותשבע ותותר. ותקום ללקט ויצב בועז את נעריו לאמור גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה וגם שול תשול אולם מן הצוותים ועזבתם ולקחתם ולא תגערו בה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטע, ויהי כעיפה שעורים. ותישא ותבוא העיר, ותרך חמותה את אשר ליקטע, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסובה. ותאמר לחמותה, איפה ליקטת היום, ואנה עשית, יהי מכירך ברוך. ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו, ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. ותאמר נעמי לחלתה, ברוך הוא לאדוני, אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לנעמי, קרוב לנו האיש מגואלנו הוא. ותאמר רות המואביה גם כי אמר אליי עם הנערים אשר לי תדבקין עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. ותאמר נעמי אל רות קלטה טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים ותשב את חמותה. אז הפרק הזה זה ברור שהוא מציף בפנינו את הדמות של בועז. והייתי רוצה לשאול את השאלה כבר מההתחלה, להציף אותה, מה מוצא בועז שהוא אדם מכובד, אדם מרכזי, משמעותי, אפשר לראות את זה כבר מהמגילה, אבל לא רק, אלא גם חזל בעצם מלמדים אותנו, שבעצם בועז היה שופט. בועז זה איבצן. השופט איבצן זה בועז. הוא היה שופט באותו דור. המנהיג של עם ישראל. מה מוצא בועז באישה הזאת המואביה, שהוא כל כך משבח אותה, וכל כך דואג לה, וכל כך אכפת לו ממנה? אפשר להגיד סתם, זה מין גמילות חסדים, עוד שנייה, גמילות חסדים, איזה מין, הוא דואג, אבל רואים שיש כאן משהו הרבה יותר מזה, גם בפרק הזה, וגם עוד יותר בפרקים הבאים. יש כאן איזה נקודת הערכה מאוד מאוד גדולה של בועז לרות, אנחנו תכף נראה שרות עשתה כמעט הכל, כמעט הכל, כדי שהיא תגרור יחס עוין אליה. בסדר? ואם בועז בכל אופן שם לב אליה, זה אומר שיש כאן איזה משהו מאוד מאוד משמעותי מבפנים, שבועז שם אליו לב, למרות שההתנהגות מבחוץ היא מאוד מאוד משונה ואפילו מוזרה. אז כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו ניתן איזושהי סקירה קצרה על צורת המנהיגות של בועז. מה האופי שבו הוא מנהיג? הרי לכל שופט יש צורת מנהיגות, יש לו נקודה שהיא הנקודה המרכזית אצלו, ואז בעצם אנחנו מזה נבין מה בועז מצא ברות. כן. רצית לשאול משהו?
ירמי.
לא, זו.
אחרי זה.
אחרי זה, טוב.
סליחה.
בסדר גמור. אז הגמרא, קודם כל, לפני שאנחנו נעזרים בדברי חז"ל, אז קודם כל אפשר לדרוש את השם. לא אז. מה עושים כש... מזכיר לנו את הפרק הקודם, שעם ישראל נמצא במצב של ייאוש. זה המצב. בפרק הקודם נחשפנו לעובדה שהשופט, המנהיג, אחד המנהיגים של עם ישראל, החליט לרדת מן הארץ. וזה בעצם סוג של שיקוף לכל היחס שלו אל הדור. הדור הזה הוא דור שלא לא יכול להיגאל, דור לא שווה, דור שאין לו זכויות, דור שאין עם מי לעבוד, ולכן המנהיג מחליט לחתוך ולרדת מן הארץ. אנחנו, הזום הוא על המנהיג, אבל אנחנו גם דיברנו על הדור. איך מגיב דור שזה היחס שהוא מקבל מהמנהיג שלו? ייאוש. שאנחנו לא שווים, אין לנו כוח, אין לנו. ולכן, הצעד הראשון שבועז עושה, זה בכלל לא לטפל בבעיות הרוחניות של העם. ויש, הרבה. כנראה יעבדו עבודה זרה, חלק, שפוט השופטים. היה גם הרבה מאוד בעיות חברתיות, שבטיות, התפצלויות של שבטיות, של פרטיות. בועז לא מטפל בבעיות הרוחניות. בועז קודם כל עסוק בדבר אחד, בלהעלות חיוך. להחזיר את העוז, בועז. בועז, בועז, כוח. הוא, כל מה שהוא עובד ועמד, זה קודם כל להחזיר את שמחת החיים הפשוטה, הבסיסית, הטבעית לאנשים ברגע שיש שמחה. ברגע שיש איזשהו חיוך, אז יש עם מי לדבר. יצא לי להתקל כמה פעמים באנשים שפעמים באו אליי או סיפורים ששמעתי, אנשים עם בעיות אמונה. יש לי בעיות באמונה, יש לי שאלות על הקדוש ברוך הוא. ואחרי חפירה קלה, בעצם מתברר שאין פה בעיות באמונה, אלא יש כאן בעיות בנפש. אדם עצוב, בגלל כל מיני סיבות. לא, בגלל שהוא לא התחתן, בגלל כל מיני סיבות. וכיוון שהוא עצוב, הוא משליך את זה על השם יתברך. אבל באמת, ברגע שנפטרה הבעיה הנפשית, והוא חזר להיות שמח, נפטרו גם בעיות האמונה. כלומר, זאת הקומה הראשונה. זה הרובד הבסיסי ביותר. התורה וגם הנבואה מדברים אל האדם הבריא, מדברים אל האדם השמח. ודאי גם אל האומה השמחה. אומה שאין לה כוח, שהיא מיישת מעצמה, זה שתעמוד, תעמוד על, 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 על ארגז ותצעק ותן להם מוסר ושמוסים, זה צריך שזה יעזור? זה לא יעזור שום דבר. זה גם ככה הם על הפנים. כדי לעשות שינוי, צריך איזושהי אנרגיה שאדם יכול לגייס אותה מקרבו, כדי שהוא יצליח לעשות שינוי. אנחנו נראה את הדבר הזה קורה, את מה שבועז, תכף אני אספר לכם מה שבועז עשה, אבל כבר מהשם אנחנו למדים על הכיוון. אנחנו נראה את זה קורה גם אצל דוד המלך, אחר כך, בקרב עם גוליאת. דוד מגיע לקרב עם גוליאת, והמצב של העם זה שכולם מפחדים, כך כתוב, שכל העם מפחדים מאוד מגוליאת. עכשיו, דוד היה יכול להגיע לשדה הקרב, לקחת איזה ארגז, לעמוד עליו, ולתת שם נאום. את הנאום שהוא נתן לגוליאת, בסוף הפרק, לתת את עולם ישראל, מה קרה לכם, תתביישו לכם, מי הפלישתי הערל הזה, כי חרף מערכות אלוהים חיים, תה, 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 תה. אבל דוד מגיע וקורא את התמונה, והוא מבין שאין עם מי לדבר. אנשים פה מתים מפחד. אז הוא עושה משהו אחר לגמרי. הוא מתחיל לעבור מקבוצה לקבוצה 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 ולעודד את האנשים. להעלות חיוך על פניהם. במגע ישיר, במגע אישי. ורק אחרי שהוא עושה את העבודה מלמטה ומשהו בפנים מתהפך, רק אז דוד הולך לשאול, הוא אומר לו, תן לי ללכת להילחם, ואז כשהוא עומד מול גוליאת, אז הוא מדבר את הדברים, דברי האמונה, שבאמת לא מופנים לגוליאת, הרי גוליאת זה לא מעניין אותו, אלא מופנים לעם, לעם שמאחור. אבל לפני כן, הייתה חייבת לעשות עבודת שטח. ממי למד את זה דוד? מהסבא רבא שלו בועז, כן.
אז דוד, באותה תקופה, לפני שהוא נלחם לגוליאת, הוא לא היה ידוע. הוא היה עוד מאוד צעיר, אבל אני חושב, נכון, אז כאילו, למה שיקשיבו לו...
שאלה טובה, אתה שואל. הוא לא היה ידוע לגמרי, הוא היה ידוע, שאול הכיר אותו כבר, הוא כבר ניגן לפני שאול בתקופה הזאת, אבל דווקא היא הנותנת, אני לא רוצה לתרץ את השאלה שלך, אלא להעצים אותה. בוא תראה כמה, כשאנשים עובדי דרך, עובדי דרך ויש פחד, יש המון המון ציפייה למישהו שיבוא ויקח את המושכות, אפילו אם הוא אנונימי. אנונימי, אבל הוא פתאום מגיע, הוא מלא ביטחון, הולכים אחריו. כמה גדול כוחה של אמונה, שאפילו אדם שאין לו דרגות על הכתפיים, בסדר? אבל הוא מגיע, הוא מלא כוחות וביטחון, הולכים אחריו. כן? כל מיני סיפורים על... סיפורי קרבות על אנשים שלא היו כוח צביקה כזה, הוא כול היה ממם כוח צביקה, אבל הוא פיקד באותו לילה על ציר הנפט, הוא היה מפקד, והוא נתן את הפקודות, והוא עצר את הסורים. כן? דוד למד את זה מבועז. הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא שסיפור קצת מוזר, אבל בעצם אנחנו נראה שהוא הייתה השיטה של בועז. הגמרא אומרת, על בסיס הפסוק בספר שופטים, שלאבצן היו 60 בנים ו-60 בנות. כך כתוב בספר שופטים, ואני אקרא את זה. כן, הנה. סליחה, 30. בישפוט אחריו את ישראל, יבצן מבית לחם, יבצן מבית לחם זה בועז, והיו לו 30 בנים ו-30 בנות. שילח החוצה, ו-30 בנות הביא לפניו מן החוץ, וישפוט ישראל 7 שנים, וימות יבצן ויקבר בבית לחם. אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, על הפסוק הזה, מה כתוב כאן? 30 בנים, 30 בנות, ואז הוא שילח החוצה, ו-30 בנות הביא לבניו מן החוץ. שבועז עשה 60 חתונות, חתונות ל-30 בניו, וחתונות ל-30 בנותיו, וכל חתונה, הוא לא עשה את זה בתוך בית לחם. אלא הוא דווקא הביא קלות ממקומות רחוקים לבנים שלו, ודווקא לקח לבנות שלו חתנים גם כן ממקומות רחוקים, וכל חתונה הייתה חתונה של גדול הדור. כל חתונה, הוא הזמין את כולם. הזמין את כולם אליו. כל מי שיכול הזמין. 60 חתונות הוא עשה. 60 חתונות. וכל חתונה, כנראה בתוך פרק זמן קצר, 7 שנים, אני יודע כמה, כל חתונה כזאת היא שמחה, תזמורת, עניינים. קודם כל לשמוח. ואתם יודעים, שמחת חתונה זה אחד מהדברים, זה דבר גדול, זה אור גדול אחרי שמחת חתונה. זה התחלה של חיים, זה התקווה, זה זוג צעיר, זה ההורים, זה ההמשכיות, זה הקדושה, זה הכל. בפרק זמן מאוד מאוד קצר, 60 חתונות שכל ישראל מוזמנים אליהם. וואו. הגמרא אומרת, היה רק מישהו אחד שהוא לא הזמין אותו. הקפיד לא להזמין אותם. מי? ההורים של שמשון. מנוח ואשתו. למה? כי בועז אמר, קודנה עקרה, במאי פרה ענה לי. עוד לא, הם עוד היו עדיין עקרים, לא היה להם את שמשון. אז הוא אמר, אלה עקרים, אין להם במה לפרוע לי, כלומר, בועז, כמו יהודי טוב, כל מי שהוא הזמין, הוא ציפה ש... יזמין אותו חזרה. הוא פתח כאן איזה מין סיחור עצום, ש... של חתונות והזמנות, ויזמינו אותו. עכשיו שבועז מגיע, מגיעים כולם, הוא לא מגיע לבד. מגיע גדול הדור, מגיע המנהיג הזה, הוא סוחף איתו אחרים. בקיצור, בתוך פרק זמן קצר מאוד, זו הייתה הדרך של בועז להביא שמחה. רבותיי, זאת אמירה, יש בחסידות מדברים על זה שמשיח זה אותיות שמח. שמשיח הוא מנהיג שמח, שנייה ירמי. משיח זה מנהיג שמח. זה מנהיג שמח. אז השמחה היא תנאי בסיסי בהרבה מאוד דברים, גם בעבודת השם, וגם בשינויים רוחניים, דווקא אולי באיזושהי תפיסה שדווקא הכדורנות היא זו, רצינות כזאת וכדורנות, לא, ממש לא. תנאי בסיסי לשינוי רוחני אמיתי עמוק, זה שהוא מלווה בטמפרטורה של שמחה. וזה מה שבועז מזהה, על הפסוק, אל תבוז כי זקנה אימך, כן? אם ראית את אומתך שהיא זקנה ואין לה כוח, עמוד וגדרה, תן לה כוח, תעורר בה את הכוח. בועז מחליט לעורר את הכוח הזה דרך שיטה, והשיטה היא ריבוי שמחה. כן.
השאלה ששאלת בהתחלה בנוגע לבועז, ואחרי מה שאתה אומר על 60 חתונות, אתה עוד יותר מחזק את מה שחשבתי בהתחלה. איך אני יכול לדעת מה מנהיג חשב על אישה? דברים כאלה הם באים מהנשמה, מהפנים, מהלב, דוך אין דוך. אהבה כזו, אתה לא יכול...
אז אנחנו ננסה, נראה, מה שאנחנו יכולים ויכולים, מה שלא לא.
בהחלט.
ננסה. אז זה קודם כל, ככה, בקשר לדבר אחד. דבר שני, שבועז מנסה לעשות, אז קודם כל זה שמחה. עכשיו תבינו, שמחה זה תנועת נפש של התפשטות. של נתינה... של נתינה, של שמחה, של חסד, של אני אתן לך, תבוא אליי, זה נראה אחרת לגמרי, זה כשאדם נמצא בחתונה של ילדיו, אז הלב שלו פתוח, הוא מארח את כולם, הוא שמח בכולם. ואני אומר עוד פעם, זה לא הייתה חתונה אחת, זה היה תנועה שלמה של חתונות בתוך התקופה הזאת. זה דבר ראשון שבועז עשה. דבר שני שבועז עשה, תיקון השני, עוד פעם, הכל, כל זה קודם, האם גם היום העם עצוב, שואל אלי וכדומה. היום העם עצוב? למה היום העם עצוב? ברוך השם, היום ישראל. העם שמח, לא יודע, זה... תצא לרחוב. ישראלים זה עם אופטימי, ברוך השם. אז השאלה היא... אז אמרנו, כל הדברים האלה בועז עושה עוד לפני שהוא בכלל פונה לאיזשהם מגמות של תיקון בין אדם למקום. קודם כל אנחנו מדברים פה על הרמה הזאת. הדבר השני שבועז עושה, חז"ל אומרים אותנו, מלמדים אותנו כאן מהפרק הזה, בועז תיקן שיהיו שואלים אחד בשלום חברו בשם, שנאמר ויאמר בועז לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם. כלומר, עד אז הייתי רוצה להגיד לחבר שלי שלום, הייתי אומר לו אהלן שלום, מה שלומך? הוא אולי אפילו לא שלום, כי שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. הייתי אומר לו אהלן. בועז תיקן מטבע לשון, כן? כשאומרים שלום אחד השני אומרים יברכך השם עמכם, ועונים יברכך השם. מה העניין בזה? מה קורה כאן? בועז מסתכל ורואה, מנסה להבחן, מה הביא למצב הירוד של הדור? מה הביא לרעב הזה? הגמרא במסכת שבת מספרת מה מביא לרעב. בעצם מה זה רעב? רעב זה שהקדוש ברוך הוא לוקח את כוחות החיים, נכון? לוקחים, לא יהיה לכם. הגמרא אומרת, רעב מגיע בגלל גזל, שכל אחד מנסה למשוך דברים אליו שהם לא שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הבנתי, אם כל אחד לוקח משהו שהוא לא שלו, אז גם אני אקח, לא יהיה לכם. אם כל אחד לא יודע לשמור רק על הדברים שלו וגם לתת לאחרים, הרי אני מקור השפע, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן, משפיע השפע בעולם, אבל אם את השפע שלי לוקחים וגוזלים אותו ממי שזה מגיע אליו, אז אני עוצר את השפע, אין שפע. כלומר, נוצרה כאן איזה מין הפרדה. יכול אדם לומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אני מתפלל כל יום, שלוש תפילות ביום, אני קורא בתורה, אני מקיים מצוות אדם למקום, אבל כשיורדים לעסקים, בעסקים כמו בעסקים, כל אחד בזה שלו, המצב הזה מביא לרעב, מצב מאוד מאוד פרטי, מצב מאוד מאוד מפורד, השבטיות מתפרטת עד ליחידים, כל אחד דואג רק לעצמו, לא דואג לחברו, לא דואג לזולתו. בועז אומר, בוא נעשה כאן סדר. תבינו, המערכות החברתיות שלנו הם גם כן עבודת השם. כשאתה שואל בשלום חברך, אתה בעצם שואל בשלום שם שמיים, שנמצא אצל חברך. כן? ולכן בועז מתקן שיהיו שואלים אחד את השני ומשתפים שם שמיים בתוך המערכת החברתית. הוא שם את ה... חשיבות של תשומת הלב החברתית במקום אחר לגמרי. עכשיו אני אומר לכם משהו במאמר מוסגר, בסדר? שקשור לעבודת השם שלנו. תראו, כדי שאדם יעבור על דאורייתא בבן אדם למקום, הוא צריך להיות מאוד מוכשר. מאוד מוכשר. קשה מאוד במדינת ישראל, גם לאדם בלי כיפה, לעבור על דאורייתא. למה? אתה קונה אוכל בסופר, הוא כשר. כשר. בשר בחלב, טוב, אם אתה אוכל עוף, אז זה כבר דרבונן. בשר בקר, נו, דווקא לאכול. הרבה שומרים על איזושהי הפרדה. מה, איפה? שבת? מה? אני אומר, גם אדם, גם אדם דתי ששומר שבת ברמה הבסיסית, שם את הפלטה, נגמר הסיפור. קשה מאוד, לא מה שאי אפשר, אבל קשה מאוד לעבור, אם אדם צריך להתאמץ בשביל לעבור על הדבר הזה. בבן אדם לחברו, ככה. ככה אתה עובר על דאורייתא. כמו כלום. איסור הונאה, איסור גזלה, אדם לחברו. איסורי לשון הרע, איסורי לשון הרע. לא תלין, לא תלין שכר שכיר, הבאת הילדה בת 15 לעשות בייביסיטר, היא מסכנה, היא מצפה לה 25 שקל אלה, היא בונה על זה מחר לקנות מדבקות למחברת, אני יודע מה, סליחה, אין לי כסף קטן, אני כבר אתן מחר לאמא שלך. שכחת גם אותה וגם את אמא שלה, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. כמו כלום אתה יכול לעבור על איסורי דאורייתא. אני כבר לא מדבר על הכביש, אתה נוסע בכביש, לא תעמוד על דם רעך, לא תסתן את אחיך בלבביך, כל האיסורי תורה שאנשים עוברים אליהם בכביש באופן שהם בו נוהגים וחותכים ולא נותנים מקום לזני אלף ואחד דברים ועוברים על ונשמרתם מאוד לנפותיכם וכן על זה הדרך, כמו כלום. איסורי דאורייתא חמורים. איך פעם מספרים סיפורת שקשור לפסח, באו לרבי ישראל סלנט לשאול אותו, החבורה הלכה ליפות מצות, אמרו לו, כבוד הרב יגיד לנו מה צריך להקפיד תאפיית מצות, מה צריך להקפיד, מה החומרה? אומר, כדאי מאוד להקפיד לא להעמיס יותר מדי על העובדות שם, שהם זה, שלא, ולשלל להם את השכר בזמן, ולא שיעשו עבודה יותר מדי קשה, זה מאוד מאוד חשוב להקפיד על הדבר הזה. כן? המצה, תכינו אותה ימין, השמאלה, היא תהיה קשרה. אבל האיש שם שעובדת בקופה, 12 בלילה, או עד 1 בלילה, כי היא קופאית ביש או משהו כזה, ואתה, אני הגעתי, גברתי, לא מעניתי שחלון נסגרת, אני כאן עם העגלה, עכשיו, והיא צריכה לשאר עוד שעה בגללך. דאורייתא.
בתוך צופה מהצד, עד 76-8 היה מעולה. מי אז התחיל, חוץ מהרבנות הזה, 14 כשרויות. איך משגיח יכול לעמוד בפרק?
אירמי, השאלות שלך מקסימות לאחרי השיעור, אבל זה, אנחנו נגיע למחוזות.
אפשר.
הלאה.
זה לא שייך
לנושא. אז זה בעצם מה שבועז עושה. בסדר? זה התפיסה. הוא לא חי הרבה זמן, סך הכל 7 שנים, מנהיגות של 7 שנים, בתוך זמן קצר, זה המהפכה שהוא עושה. המון שמחה, וואו, יש איזה אנשים עם חיוך על הפנים, אתמול הייתי בחתונה, מחר אני בחתונה, מזמינים אותי לחתונה, קודם כל אני גם אדם חשוב, מזמינים אותי, אז אני איש חשוב, כן? יש המון שמחה, המון אופטימיות, מתחתנים פה ילדים, נולדים ילדים, מתים ילדים, והמערכת החברתית פתאום מקבלת תשומת לב ודגש, השם איתך, השם איתי, ואחריך השם. השם עמך, נכון? השם, איך אומר להם? השם עמכם! איזה עם... אנחנו מתייחסים לזה כמו מטבע לשון, גם בבני עקיבא, ככה אומרים בזה, אבל תחשבו על המשמעות של המטבע לשון, השם עמכם! אתם, בתוך שדה קוצרים, הקדוש ברוך הוא איתכם! למה הוא איתכם? בדיבור שלכם, בהתנהגות שלכם, ביחס שלכם לעני, לגר, לדל, ליתום, לאלמנה, השארתם, לא השארתם, צדקה, אלף אחד דברים. זו אמירה מאוד משמעותית, מאוד משמעותית, היא עושה מהפכה. זה שם לי צורת התנהגות אחרת לגמרי. וכשבועז מגיע לתוך השדה, אי אפשר לפספס את ההתנהגות המוזרה מאוד מאוד של אישה שמגיעה לכאן ולא מכירה שום דבר מהקודים החברתיים ההתנהגותיים של עם ישראל כאן. יצא לכם פעם לראות מישהו שנכנס למקום ולא מכיר את הקודים של ההתנהגות? זה מאוד מאוד בולט. מאוד בולט, אני נכנס לזה מקום, והייתי פעם באיזה ניחום אבלים, ונכנסו איזה שני אנשים, זה מישהו שנפטר, יהודי מבוגר שנפטר, הוא היה יהודי ירא שמיים וזה, אבל הוא גם היה איש עסקים, הוא היה חבר באיזה, הוא היה דירקטור באיזה חברה. אז נכנסו שני כאלה, אנשי עסקים מתל אביבים כאלה, ככה מעונבים וזה, שלחו אותם לנחם, כי במשימות של החברה צריך לנחם, זה הדירקטוריון. אז הם ככה נכנסו. איך שנכנסו את הקולט שהם בחיים לא היו בבית אבלים. לא פחות ולא יותר. בדיוק האבלים, היו סך הכל שני אבלים. אז הם בדיוק קמו, הלכו רגע למטבח או משהו, הם לא פחות ולא יותר התיישבו על הכיסא של האבלים. התיישבו, אז כולם אומרים, קורו, קורו, אז לא מבינים, מה קרה, מה רע, מה? אז זה קורה, עכשיו, אצל זה, לא יושבים, הכיסא של האבלים, זה, מה זה, זה, עין הרע, לא הביאו, לא, לא קרה. ואז הם ישבו, ישבו במקום הנכון, ואז הם התחילו לנחם, אז זה גם כן היה, יש קודים בבית אבלים, הקודים ההלכתיים הם מאוד מאוד ברורים, אתה לא פותח, האבל פותח, מה מדברים? הם פתחו באיזה נאום כזה עסקי, היה דירקטוריון, ואחוזי הרווחיות, בשנים שהוא היה, היו מאוד גבוהים, כל מיני שטויות שלא קשורות ל... אתה רואה, הם לא מכאן, הם לא הבינו בכלל מה יקאמרי רבון, זה לא ש... זה היה מאוד מאוד בולט. ובקלי קלות גם אדם כזה יכול להיפגע ולהיעלב. אבל זה מאוד מאוד בולט. תשימו לב, רות מגיעה לכאן, וברשותכם טיפה נדמיין את הסיטואציה, בסדר? רות מגיעה אל שדה. עכשיו, בכל שדה יש את הקוצרים, אלה בעלי המלאכה. ויש מאחוריהם את העניים, שהעניים האלה אוספים חיטה. עכשיו, אנחנו מניחים שבעצם לכל שדה הייתה איזושהי חלוקה, בסדר? מה שקרה, אזורי מחייה. לכל שדה היה את העניים שלו. זה ברור שאם מגיע עני חדש, על חשבון מי זה? על חשבון הקודמים. עכשיו, אנחנו לא מדברים פה על זה שעל חבר'ה שאוספים צדקה. שזה, אתה יודע, יותר 20 שקל, פחות 20 שקל. זה עושים פה חיטים. זה האוכל. זה מה שיהיה לאכול או לא יהיה לאכול בסוף היום. זה מדובר על החיים בעצמם ולא שום דבר פחות מזה. גם כשמדובר על איסוף כסף, תנסו, כן, יש אזורי מחייה, כן, גם של עניים, תנסה ללכת לשלוח איזה עני לאסוף כסף במקום שעני אחר אוסף שם, במידה והוא באמת עני, אותו אחד שאוסף. הרי יש כאלה שגם... אתה יכול גם לסכן את החיים שלך בדברים הללו. אז כאן מדובר על אנשים, על עניים, אנשים עניים שאין להם, אין להם, אין להם אוכל, והם אוספים שיבולים כדי מחייתם. פתאום מגיע איזה מישהי, בחורה, מואביה. רואים שהיא מואביה, רואים שהיא לא מכאן. היא בכלל לא מכאן. אז גם לא מגיע לה. כי לקט, שכחה, הפאה, זה רק ליהודים, זה לא לגויים. ולא רק שהיא לא מכאן, ולא רק שהיא מואביה, אלא היא גם הולכת ואוספת עם הקוצרים. אז היא גם לא צנועה. כל כך בולט. אז מה הם עושים לה? לפי מה שכתוב כאן בפרק, מקים אותה. מקים אותה.
איפה
זה רשום?
איפה אתה מסביר שקודם היה
השם
עם
אחן? ירמי. כן.
שאלה שנובעת
מבורות
גר.
כן.
זה גם נוכרי או שהוא...
לא, לא. גר הוא לא נוכרי, אבל נעמי, רות כאן היא עדיין לא התגיירה, היא עדיין גויה.
זאת אומרת, גר זה מי שקיבל.
גר זה, כן, גר זה מי שקיבל עליו עול תורה ומצוות, וגר יש עליו כאלה מצוות בתורה, אתה צריך להיזהר, לא לצייר אותו, ולא לענות אותו, ולא זה, ותת לו את האחר, אוי ואבוי אם תצייר את הגר. הקדוש ברוך הוא זה אבא שלו, גר אין לו אבא. מי אבא שלו? הקדוש ברוך הוא. אל תתעסק עם הגר, אבל היא עדיין לא גרה. עוד לא גירו אותה, היא גויה גמורה או מואביה. מגיעה כאן איזה בחורה מואביה, מסתובבת כאן, לא עוצרת לרגע. תניעי גם לאחרים. לא יושבת לרגע, אוספת ואוספת, וגם עם הקוצרים. תראו את התשובה של הנער. ויומר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? היא מאוד מאוד בולטת, היא מאוד בולטת בשטח, אי אפשר לפספס אותה. עכשיו כל כך הרבה עניים, מה אשר בועז רואה את הנערה? היא בולטת כי היא היחידה שנמצאת עם הקוצרים. אז זה מאוד בולט, והיא היחידה שלא מבינה מה עושים פה. עכשיו גם, אני אומר, חז"ל דרשו כאן קצת הפוך מפשט המקרא, לא יודע למה, צריך להיען בזה יותר, אבל זה ברור שהיא אוספת גם לא לפי ההלכה. הרי על פי ההלכה אסור לך לאסוף אומרים. מה שהקוצרים אוספים זה שלהם. מותר לך לאסוף מה? לקט, שכחה ופאה, דברים שנפלו, אז אתה אוסף. אבל אומר, בועז שואל את הזה, מי הנערה? ותראו מה הנער אומר לו. ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר, נערה מואביה היא. אין לך פה מה לחפש. עכשיו עם נעמי משדה מואב, מזכירים פה גם את נעמי, את הבגידה ההיא שהייתה. ותאמר על הקטנה והאספתי בעומרים. את העומרים היא רוצה לקחת, היא לא מבינה את ההלכות. אחרי הקוצרים, אז היא גם מתערבת עם הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, לא נחה, ממשיכה לקחת, כמה שניסינו לנפלף אותה לא עוזר, זה שיבטה הבית מעט, מה שאתה רואה, עכשיו היא קצת התיישבה. ואז בועז אומר לה, ואומר בועז על רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, גם לא תעבורי מזה, ויכול תתבקין עם נערותיי. הוא אומר לה, הוא מלמד אותה, סבי, לא, 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 עם, לא עם הנערים, תלכי אל, אל, אל הנערות. הוא ממשיך ללמד אותה, עינייך בשדה אשר יקצורון והלכת אחריהן, אל תקחי אומרים, זה לא עושים את זה. תלכי אחרי הקוצרים ותהי עם עיניים בשדה, מה שנופל תאספי, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. כלומר שמה? שלפני, מה? כלומר שלפני כן מה היה? כן נגעו בה. הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, ועם הצמאה וצמית, עם הצמאה, והלכת לכלים ושתית מאשר ישבון הנערים. הוא תן לה, הוא ממקם אותה, הוא עוזר לה להסתדר כאן. אז השאלה של רות היא באמת נוקבת. ותיפול על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? באמת מדוע? עכשיו, זה לא סתם, היא גם עשתה את הכל, רות, כמובן היא לא ידעה, זה היה מחוסר מודעות, זה לא משהו בכוונה, אבל היא עשתה גם את הכל, כדי שבאמת בועז יגיד, לא זה הדבר הזה, היא מתנהגת פה לא לפי הקודים החברתיים ולא לפי הקודים ההלכתיים, ותשלחו אותה מכאן. מה יש בה, ברות, שבועז רואה ואומר, וואו, זה כאילו משהו מאוד מאוד מיוחד, אותה אני רוצה, או אותה אני צריך לקרב, או משהו כזה, הוא עדיין לא יודע שהוא הולך להתחתן איתה, זה נראה לו עדיין רחוק, כן.
אתה יודע שמה שעשתה עם נעמי, נכון?
כן.
וזה נראה הגיוני שיכיר לה תודה על מה שעשתה למישהי מבת משפחתו. זאת אומרת, לדעתי זה לא דבר מוזר שהוא מתנגד. למשל, סתם דוגמה, אני יכול מהחיי מאוד. יש את הפיליפיניות האלה שמטפלות בסדירים.
כן.
אז בני המשפחה מאוד מוכירים אותם על זה שמטפלים להם בהורים.
עד המצלמה.
לא נכון. לא כולם, יש
כאלה
שמחבדים אותה מאוד.
כן.
אז אני אומר, זה גם יכול להיות מהטעם הזה שהוא הכיר לו תודה על מה שעשתה למען אלוהים.
נכון, נכון.
ואבי מלך.
נכון, נכון. הכיר לה תודה, בוא נגיד לך, אתה צודק ב-100% בשלב הזה, מכיוון שהמגילה מתפתחת, אז יש הבדל בין להכיר תודה לבין להתחתן איתה. כלומר, אז אנחנו רואים, ואנחנו נעוד סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, אנחנו יודעים גם לאן זה מגיע. אז אם זה מגיע עד לשם, כנראה שכבר כאן בועז רואה בה עוד משהו מעבר להכרת הטובה הפסית שאתה צודק לגמרי, ודאי קומה שקיימת. אבל יש כאן כנראה עוד איזה משהו שקשור לצורת ההנהגה והמנהיגות של בועז. כלומר, הייתי אומר שבועז רואה ברות איזה מין מודל, איזה מין דגם שהוא רוצה להעצים אותו ולהגיד, ממנה תראו וכן תעשו, ולכן הוא הרי הוא היה יכול לפתור את הבעיה ולהגיד לה, את מנעמי, אין בעיה, בואי, אני, כאילו, תקחי קצת אוכל ולפתור את הבעיה. לא, לא, הוא ממש מארגן אותה, ומסדר אותה, ומקרב אותה, ומדבר איתה, ופונה אליה. זה הרבה הרבה מעבר לאיזה מין סגירת פינה של הכרת הטוב. וכמובן שהפסוקים עצמם עונים מה בועז ראה ברות. כן. ויען בועז ויאמר לה, אוגד אוגדי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך בארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לילדת תמול שלשום, ישלם אדוני פועלך, ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. גם כאן, וגם בהמשך, המעשה שרות עשתה, המסירות הזאת, החסד העצום, בהמשך בועז יגיד לרות, היטבת חסדך האחרון מן הראשון. יש פה חסד עצום, יש פה, הייתי אומר, חסד לשם חסד, נתינה לשם נתינה. הרי בכל מערכת של נתינה, אתה לעולם לא יודע האם מי שנתן לך, נתן לך כי הוא רוצה לתת, או שהוא נתן כי הוא נותן, אבל הוא גם אחרי זה מצפה לקבל בחזרה. המעשה שרות עושה הוא חסד מן המדרגה הראשונה. היא הולכת אחרי נעמי, עוזבת כל מה שהיה לה, מעמד, כסף, כבוד, אבא, אימא, משפחה, מקום בטוח, הולכת למין חיים שנגזרים עליה חיי עוני וסבל, והכל מכוח נקודת האמת שהיא מוצאת בנעמי, הולכת אחרי נעמי אל מקום שהיא לא יודעת. המעשה הזה, כן, בועז, שהוא בתור מנהיג, מחפש את, ה, את הפריצה הזאת, מחפש את החסד שהתגלה, המעשה הזה מאיר לבועז. זה מה שהוא מחפש. בתוך עולם שאליו בועז הגיע, שהוא מאוד מאוד פרטי, שכל אחד דואג בו לעצמו, ולכן יש רעב, שגוזלים אחד את השני, שכל אחד עסוק, שכל אחד גם מתייאש מהגאולה, מתייאש מהזולת, כל אחד עסוק מאוד מאוד בעצמו, פתאום בועז פוגש פה איזו אישה שהולכת עם החסד שלה עד הקצה האחרון. דבר כזה הוא לא יכול לפספס. דבר כזה בועז חייב להעצים. הוא אומר, את תקבלי הכל. החסד הגדול הזה שעשית. זה משתלב לבועז בכל צורת ההנהגה שלו. הייתי אומר, זה מה שבועז רוצה שהקוצרים יראו. תראו דוגמה. תראו דוגמה למישהי שוויתרה על הכל בשביל הזולת. בשביל אחר. תראו לאן אני רוצה לקחת אתכם. תראו מה אני מצפה מכם. תראו מה זה מעגל של חסד שמתפשט. הוא גד, הוא גד לי את כל אשר עשית את חמותך. אחרי מות אישך, תעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר ילדת משה שם. הוא מפרט את זה. רואים שהוא הוא חווה את זה. כאילו כל פרט הוא שם אליו לב. עזבת את זה ואת זה וגם את זה, והלכת לשם וגם את זה. והכל הוא גד לי, וזה עשה בו חקיקה. בנפש. בועז לא מוותר. ולכן, הוא מלמד אותה. הוא מלמד אותה גם את הקודים ההתנהגותיים, החברתיים, ההלכתיים. הוא גם מזמין אותה אחר כך לאכול, מאכיל אותה, דואג לה, שומר על הצניעות, מצוות את הקוצרים עוד פעם, ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו למור, גם בין האומרים תלקט, ולא תחלימוה, וגם שול תשול לה מן הצוותים, הוא אומר להם, סדר, עכשיו אני לימדתי אותה איך אוספים. היא צריכה לאסור, אבל אתם תדאגו שיפול לכם. תדאגו שיפול, אל תהיו כאלה דקדקנים ומחמירים ותאספו את כל החיטים. תאספו ושיפול. גם שול תשול לה מן הצוותים, ועזבתם, ולקטה ולא תיגרו בה. הוא דואג לה. למה הוא דואג לה? אדם בן 80, זקן, זקן של ישראל, שופט, פונה לאיזה נערה מואבייה, אפילו לא יהודייה, בסדר, שייכת לאיזה משפוחה, הגנצה משפוחה, זה, הם לא בדיוק, זה קרבה יחסית רחוקה. היא הרי הקלה של הבן של אח שלו. נו, בסדר. נותנים 500 שקל בחתונה, אבל לא שומרים על קשר עד סוף כל הדורות. גויה גם. מזכרת אבון. זה הקלה של הגויה, זה השיקצה שהוא התחתן איתה. אצל בועז, בועז רואה משהו אחר. הוא מצליח לראות מבעד לטרמינולוגיה ההלכתית המאוד מאוד לא מדויקת, הוא מצליח לראות מבעד לטרמינולוגיה ההלכתית ההתנהגותית שלה, הלא נכונה, את מה שקורה באמת, את החסד ובעיקר את המסירות. את המוכנות של רות לשלם מחירים אישיים, כבדים, כדי להחיות ולקיים את נעמי. בשבוע שעבר דיברנו על זה שבעצם מבחינת רות, נעמי היא העיקר. היא נקודת האמת בחיים, ולכן רות דבקה בה מאוד מאוד. ברשותכם, אני רוצה רגע לדלג רגע, לפרק, אנחנו עוד נלמד את פרק ג' בצורה מסודרת, פרק ג' וד' בשבוע הבא, אבל אבל תראו רגע את פסוק י' א'. כתוב ככה.
בפרק?
לא, בפרק ג'. ואתה ביתי אל תראי, אומר בועז, לא משנה כרגע מה ההקשר, תלמו רגע מן ההקשר, אנחנו נלמד את זה בשבוע הבא. אני רק רוצה להשתמש כאן בצמד מילים. ואתה ביתי אל תראי. כל פרק ג' פסוק י' א'. ואתה ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיילת. המזמור אשת חיל של שלמה המלך, כולם תמיד שואלים, מי זאת אשת החיל? אשת חיל, מי נמצא? מי זאת אשת החיל? הפעם היחידה בתנ"ך שכתוב את המילים אשת חיל, חוץ מאשת חיל, זה כאן. כלומר, שלמה המלך, הנין, הבן של הנין, של רות המואביה, כותב שיר, כנראה שהשיר לא מדבר רק על רות, אבל ודאי היא עומדת ברקע. אשת חיל, מי נמצא? אתם יודעים מה זה אשת חיל? סבתא רבא שלי. היא אשת חיל. ואז, אם אנחנו טיפה נעיין במזמור אשת חיל, נוכל לראות איך, מהם התכונות של אותה אישה. שבאים לזה ביטוי כאן, במיוחד בפרק הזה, בפרק ב' אצל רות המואביה. אשת חיל מי ימצא? כן, זה במשלי פרק למד. תסתכלו רגע. למד א', סליחה. אתם זוכרים את זה, נכון? אבל נקרא את זה בכל אופן. אשת חיל מי ימצא ברחוק בפנים מכרע, בטח בלב בעלה, ושלל לא יחסר, גמלת הוא טוב ואלורה כל ימי חייה, דב שצמר ופשתים, והיה בתעס בחפץ כפיה, הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, מתקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, זממה שדה בתיקחיה ומפיר חפיה מתעקרם, חגרה בעוז מותניה ותעמד זרועותיה, טעמה כתוב שחר ליחוד בלילה נראה, ידיה שלך בקישור וכפיה תמחופה לך, כפה פרסל אני וידה שלך לבל. בוא רגע נעצור כאן. מה התכונות של האישה הזאת? חרוצה, עובדת קשה, מעריכה את כל מה שיש לה, דואגת למגוון תחומים, היא דואגת גם לפרנסה, גם למסחר, גם לקיום, גם ל... נכון? אישה חזקה, לא נשברת, לא תירה לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים, לא יראה ממראות הזמן. יש לה בעל, נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני הארץ, יש לה בעל, אבל היא... אם אני חוזר חזרה, בטח בלב בעלה, בעלה בוטח בה, הוא מוסר לה את הכל, הייתי אומר, היא מפנה אותו, את בעלה, לכל העיסוקים הכלליים שלו. כי בעלה כנראה או שופט, או דיין, או נשיא, אין לבעלה זמן להיות בבית, אז היא לוקחת את הכל על עצמה. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום האחרון, היא לא מתייאשת, גם אם היא זקנה, גם אם היא מבוגרת, היא לא אומרת, טוב, אני כבר אין לי כוח, מתחילה כל פעם מההתחלה, צופיה הליכות ביתה, לחם עצלות לא תאכל, היא חרוצה. ממילא קמו בניה באשרוע, בעלה בעלה, וכו' וכו', ובסוף, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם תתעלל, תנו לו מפרי ידיה, ויעללוה בשערים מעשיה. זה ברור שרות היא עומדת ברקע של המזמור הזה. אשת חיל, אישה מלאה כוחות, שלוקחת על עצמה אחריות גם, אחריות כבדה, אחריות של לקיים את נעמי, והיא הולכת ומוסרת את הנפש, וגם מתבזה בעקבות הדבר הזה, את כל הדברים האלה רואה בועז. אתם מבינים שהוא לא רואה כאן רק בחורה? הוא לא רואה כאן רק איזה מישהי נחמדה? הוא רואה כאן משהו אחר לגמרי, הוא רואה כאן את כל מה שהוא חיפש, את כל מה שהוא מלמד, את כל מה שהוא מכוון אליו, את הקוצרים, הוא רואה בה, בהתנהגות שלה, במעשה הגדול שהיא עשתה, אף אחד לא רואה חוץ ממנו. עוד כמה מילים על עוד כמה מילים במגילת רות על הביטוי שמופיע כאן וחוזר כמה פעמים על על המקריות. בסדר? על המקריות. מה כתוב כאן בתחילת הפרק? ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקריה חלקת השדה לבועז אשר משפחת אלימלך. זה בתחילת הפרק. ואחר כך בפסוק יוצאת, ואתה אומר לה, חמותה, איפה ליקטת את היום? היא אומרת לו, הייתי בועז. ואתה אומר, נמיד הקלטה, ברוך הוא לאדוני אשר לא עזב חסדו, את החיים ואת המתים. קרוב לנו איש מגואלנו. לכל אורך הסיפור של מלכות דוד, אנחנו עסוקים כאן הרי במלכות דוד, בולטת מאוד המקריות. המקריות. קורים דברים שהם לא מכוונים. זה מתחיל מיהודה ותמר. זה ממש... מקרי לגמרי, כלומר, יהודה לא ידע בכלל שהיא, הוא לא... האמת זה מתחיל עוד לפני כן בלוט לשתי בנותיו, לא ידע בשכבה ובקומה, הוא לא יודע. לא, זה... מה קרה? קרה לי מקרה. מקרה עצוב. הייתי שיקור, לא שמתי לב, מקרה. ואחר כך, יהודה ותמר, גם כן לא יודע. מקרה, התחפשה, הוא לא שם לב. כאן, אצלנו, בועז ורות, היא כאילו מגיעה במקרה לשדה של בועז, קצת אולי מעורר שאלה, אם בועז כל כך הכיר את רות, אז למה הוא לא הגיע אליה? מוזר. ממשיך אחר כך, בדוד המלך בעצמו, שגם דוד המלך בעצמו, לא, כרגע לא ניכנס לכל ההסבר של זה, אבל גם דוד המלך בעצמו, הלידה שלו היא סוג של מקריות. זה לא היה הריון מתוכנן, אלא ישי בעצם היה חשב שהוא עם השפחה שלו, והתחלף עם האישה שלו. וכמובן, האחרון הכביד, זה שלמה המלך. שכל הקשר של דוד עם בת שבע הוא איזה משהו כזה, דוד יוצא, משקיף, זה לא משהו מתוכנן, זה לא משהו, הוא יוצא, משקיף, רואה את האישה, את בת שבע, רוחצת על הלגה, קורא לה, כל כזה משהו שהוא מתגלגל, איזה מין משהו כזה שהוא לא בדיוק ברור. למה זה ככה? מה הסיבה? למה זה כל כך לא מתוכנן? וזה רצף, מילות, יהודה, רות, בועז, דוד ושלמה. והסיבה היא, בגלל שככל שדבר הוא יותר מקרי, כך הוא יותר אלוקי. משהו שהוא מתוכנן, אז הוא בסדר. בשר ודם תכנן, בשר ודם עשה, וגם התוצאה היא בשר ודמית. אבל דווקא באזורים האלו, באזורים העמומים, איפה שזה לא היה מתוכנן, טוב, זה לא היה מתוכנן, אבל אחרי הכל, אנחנו בעולם מושגח. אז מי תכנן את מה שהיה לא מתוכנן? הקדוש ברוך הוא. כלומר, אזורי חוסר הוודאות, אזורי המקריות, הם האזורים שבהם הקדוש ברוך הוא מתערב. שם הוא מתערב. איפה שהאדם מתכנן, הכל תפוס. איפה שזה לא מתוכנן, שם הקדוש ברוך הוא מתערב. לכן לא טוב לתכנן כל דבר עד הסוף. טוב להשאיר, מתכננים איזה משהו, תשאיר משהו פתוח כדי שיהיה מקום לשכינה להיכנס. אם אתה כל דבר תופס, אם כל דקה כבר צבועה אצלך, איפה ייכנס הקדוש ברוך הוא? אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מניין. אל תספור עד הסוף. תשאיר איזה משהו מעומם כדי שיהיה מקום לברכה לחול עליה. אנחנו על זה מברכים כל בוקר, המכין מצדי גבר. אני יודע איפה אני אהיה היום, אני תכננתי, יש לי יום מסודר, אני נוסע מפה לשם, אבל אני גם מברך בבוקר, השם יתברך, אני יודע שאני תכננתי משהו אחד, אבל אתה מכין לי מצעדים אחרים, יכול להיות שאני אגיע בך למקום אחר, ואם הגעתי למקום אחר, זה כי אתה שמת אותי שם, ושם אני הכי צריך להיות בתשומת לב, כי מי הביא אותי למקום הלא מתוכנן הזה? הקדוש ברוך הוא. מלכות בית דוד, עוד שנייה, מלכות בית דוד היא יציר כפיו של השם יתברך. איך אומר המדרש? דווקא שם על יהודה. יעקב עסוק בשקו ובתעניתו על יוסף. וראובן עסוק בשקו ובתעניתו על זה שהוא לא הציל את יוסף. ויהודה עסוק בשקו ובתעניתו על הבנים שלו שמתו ועל אשתו שמתה ועל זה שאחיו הוריד אותו מגדולתו. כל אחד עסוק בשקו ובתעניתו, והקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. ברגע הזה. דווקא כשכל אחד עסוק מאוד מאוד בפרטיות שלו, כל אחד מפסיק לנסות לנהל את העניינים, אומר קדוש ברוך הוא, שכוח, עכשיו אני יכול להתערב, תודה רבה, פיניתם את המקום, בורא ראש של משיח, יהודה פוקד את תמר, ומשם נולדים פרץ וזרח. לכן מלכות בית דוד היא מלכות יצרית. כי בעצם מי שיצר אותה, מי שהוליד אותה, זה ההתערבויות האלוקיות בתוך המציאות, המקריות האלו כאלו. אחד מהפרקים של הסדרה המקרית הזאת, כביכול, זה הפרק הזה אצלנו. כן. בסדר גם. אז נשים לב גם אל הדבר הזה. אנחנו כרגע עוצרים בנקודה מאוד מעניינת. רות זוכה להכרה במעשה החשוב שלה. רות זוכה לעזרה. היא מצליחה לקיים את נעמי. סכנת חרפת הרעב שהייתה מונחת כחרב מעל רות ונעמי כנראה מוסרת. יש מי שדואג להם. במשך כל ימי קציר סעירים וחיטים, שזה הימים שלנו עכשיו, ממש תענו לראות את זה. זה כל כך כיף ללמוד מגילת רות, ואחרי זה לנסוע הביתה ולראות את כל השדות שנקצרים. עכשיו זה בדיוק הזמן. אז, אבל מכאן, ועד למה שקורה בפרק ג', שבועז לוקח את רות לאישה, הדרך ארוכה מאוד. מה קרה בדיוק שמה, ומדוע בועז החליט לשאת את רות לאישה, ומה קרה גם קצת אחרי זה, בעזרת השם נדבר על זה בשבוע הבא, חזקו ונצחו.